שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן, חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום יעל שדרל.
שלום.
היום אנחנו רוצים ללמוד מהרב לייטמן על הנושא הזה של למידה ולימודים בחיים. אנחנו כל הזמן לומדים משהו, בין אם אנחנו שמים לב ובין אם לא. נרצה היום לנתח את המושג הזה ולהבין את השלבים שלו על מנת לצמוח למקום חדש. תהיו איתנו יעל, בבקשה, בואי תפתחי.
כמו שאורן אמר, אנחנו כל החיים לומדים, מתחילים בתור תינוק קטן שיוצא לאוויר העולם, ואני לא יודעת מה הוא יודע, בכלל תכף נשמע ממך, ולאט לאט מתפתחים להיות בן אדם שהולך ומתבגר, עובר גם במסגרות לימודיות שונות, ואנחנו נרצה להבין את שלבי ההתפתחות באמת של אותו אדם מתינוק שיוצא מרחם אמו ועד לבן אדם בוגר, מה הוא צריך ללמוד בחיים שלו, מה השלבים המהותיים של למידה בחיים שלו, ואני רוצה לפתוח בשאלה באמת איזה תקופות חיים משמעותיות בתהליך הלמידה של בן אדם.
נו, קודם כל, התקופה החשובה היא מתחילה מזה שאנחנו צריכים לחנך את ההורים. מגיל האפס שלהם ועד שהם מתחילים לעשות ילדים. ובמיוחד שאישה נכנס להיריון, מאוד חשוב מה היא שומעת, מה שהיא לומדת, מה שהיא מרגישה, מה עובר עליה, כי זה מיד מקבל אותו העובר יחד עם המזון. גם מזון רוחני, גם מזון גשמי, גם הכל. נקבל, אנחנו לא כל כך מכירים את הדברים האלה בינתיים. אנחנו לא עד כדי כך מתמצאים בהתפתחות הזאת, גם כן רחמית, וגם כן בכלל. אנחנו לא, עוד לא הגענו לזה. הפסיכולוגיה רק התחילה להתפתח ונכנסה למשבר, ואנחנו לא רואים במקומה מה שיכול לבוא, חוץ מהחומת הקבלה, שבינתיים העולם לא כל כך רוצה לעסוק בה. אבל היא נותנת לנו תשובה על כל השלבי ההתפתחות האלו.
כשהעובר נולד, כשהוא כבר לא עובר, כשהוא תינוק, יש בו כבר איזה ידע, יש בו איזה מטען ידע התהלתי?
אפילו בתוך הרחם.
יש בו כבר?
כן, הוא מתפתח. מה זה נקרא מתפתח? זה לא רק חתיכת בשר שגודלים בו שם ידיים, רגליים, ככה, וכל חלקי הגוף פנימיים קיצוניים. לא, זה ייצור שהוא מכין את עצמו, הוא מכין את הטבע דרך אמו, מכין את עצמו בצורה שכלית, נפשית, פנימית, בכל הדברים. אין יותר, אומרים, בעצם באדם יותר ממה שהוא מקבל, דרך טיפת הזרע, דרך הגופה של אמא, ודרך אחר כך בהתפתחות שרק מוסיף. הוא ממש לא להתייחס אליו, שעכשיו הוא נולד, אנחנו יכולים לפתח אותו איך שאנחנו רוצים. לא יצא לך איך שאתה רוצה. אתה רואה את הילדים, עד כמה שהם שונים, אמנם שמקבלים חינוך, אותו חינוך, אותה סביבה בעצם, לא חשוב.
מה הוא יודע אותו תינוק שהוא יוצא לאוויר העולם?
הוא מרגיש, הוא כל הזמן נמצא בקליטה חושית של הסביבה. הוא מרגיש את האימא שהוא נמצא בתוכה, נגיד, בתוכה...
עדיין ברחם.
כן, ברחם. אחר כך כשהוא יוצא, אחר כך כשהוא חי, מזה שהוא נולד, הוא זוכר את הכל. הוא לא יודע לספר, אנחנו לא יודעים לוצא את זה מהזיכרון, אבל יש לנו את זה, יש לנו. זה לא נעלם שום דבר.
מה הוא לומד?
הוא לומד את הסביבה, מה קורה לו, מה עושים עמו. הוא הכל יודע, ואפילו שהוא נותן איזושהי תגובה, כצורח הקטן הזה שעכשיו ממש עבר תהליך הלידה, הוא גם כן צורח ויודע שהוא צורח.
אז יש מודעות מלאה, אתה אומר.
כן.
יש איזה, הוא נולד עם פוטנציאל, או שהוא נולד באמת עם כבר, עם איזשהו ידע שקיים בתוכו?
הוא נולד עם ידע גדול מאוד, מאגר מידע מאוד טוב, אבל הוא נסגר. הוא נסגר מאגר המידע הזה, מפני שהעולם החיצון מתחיל ללחוץ עליו, להביא לו כל מיני התרשמויות, ומדכה את אותה הרגשה הפנימית שאיתה הוא נולד.
מתי זה קורה?
לאט לאט עד גיל שנתיים.
אז תינוק ממש ממש רך בימים, ממש, הוא עדיין כולו פתוח עם כל ה...
הוא פתוח ממש ליותר מאדם הגדול, מבוגר. הוא פתוח והוא קולט הרבה יותר מ... אבל הוא קולט לא בחושים, חמישה חושים שלנו, הם עדיין לא מתפתקים. הוא קולט את זה דרך החושים הפנימיים.
שמה זה אותם חושים פנימיים?
נו, חמישה חושי הנשמה, בוא נגיד. כי היא צריכה גם כן להתפתח יחד עם הגוף באיזשהו מידה. ואחר כך זה כבר תלוי עד כמה שאדם שהוא בוגר מפתח אותה בבחירה החופשית שלו.
זאת אומרת שלכולם בגיל מסוים הנשמה מתפתחת יחד עם החושים החיצוניים?
כל אחד מקבל את ההתפתחות המינימלית של הנשמה, והלאה, אם הוא ממשיך אותה או לא. אבל זה נחשב כמתנה שהוא נולד בדור המסוים, ולכן מקבל את זה.
זה קורה רק בדור שלנו, או שזה קרה גם בדורות קודמים?
בכל הדורות. בכל הדורות עם כל אחד.
וכל דור מקבל איזשהו סק אחר של נשמה, איזשהו מאגר אחר של...
זה אותה הנשמה שהייתה כבר בהתפתחות איכשהו, וגם כן חוזרת בגוף להזדמנות להתפתח הלאה.
ולמה היא נסגרת? למה שהיא לא תמשיך להתפתח?
אם האדם מממש את מממש את ההזדמנות שלו, אז הוא מפתח אותה.
ולמה חשוב לפתח ולממש את ההזדמנות, או בכלל האם חשוב?
בשביל מה אנחנו חיים? כדי להכיל את הבהמה שלנו.
אז בשביל מה?
כדי לפתח את הנשמה. לפתח אותה, לפתח קשר שלה עם האחרים, כדי להביא את ה... כל הנשמות למצב שהם הופכים להיות שוב נשמה אחת גדולה, חזקה, מיוחדת.
אז זה עוד יותר מחדד לי את השאלה, אז למה זה נסגר? למה לא להשאיר את זה פתוח, אם זה המטרה של החיים שלנו?
זה לא שנסגר, אבל אם באמת יש באדם נשמה מיוחדת, הוא מתחיל כבר מגיל מאוד רך, להתחיל להרגיש בתוכו שאלות מהותיות. ממש בגילאים מאוד קטנים. הוא לא בדיוק כמו אחרים. והוא לא יודע על זה להגיד, ואחרים גם כן רואים שקצת שונה. נו שונה, כל אחד שונה.
נכון.
אבל אחר כך הוא יותר ויותר מגלה את עצמו כ... מיוחד. אולי לא כיוונה טוב דווקא שזה נראה. פחות אולי ידידותי, פחות מתערף עם הסביבה, יותר נמשך לאיזה כיוון מסוים בהתפתחות שלו, מדע או מה, אבל בכל זאת קצת שונה.
אותו מאגר ידע שקראת לו מאוד מאוד גדול, שכל אדם נולד איתו, אמרת שעד גיל שנתיים הוא עובר תהליך שהוא בעצם המאגר ידע העצום הזה, הוא כאילו נסגר, בגלל שהעולם החיצון מתחיל ללחוץ עליו, להביא לו כל מיני התרשמויות ולדכא את הידע שלו.
כן.
זה חובה שהדיכוי הזה יקרה? חובה שהמאגר ידע הזה שאיתו נולדתי יסגר?
לא, לא. אם האדם הוא באמת נמצא עם ה... שורש נשמה מיוחד, אז ודאי שהוא עובר תהליך של התפתחות הגשמית, ונותנים לו הזדמנות אחר כך להתפתחות הרוחנית.
זה אחר כך בבגרותו.
כן.
לא, לא, אני רגע רוצה להבין שלב שלב. הוא נולד עם מאגר ידע עצום.
כן.
או לא, דייק אותי.
זה לא מאגר הידע, זה עם חוש, עם חושים פנימיים, אבל הם לא מפותחים. הוא צריך לפתח אותם. החושים האלה הם מתפתחים עד הרמה מסוימת שהוא מרגיש אותם כנקודה שבלב, מה שנקרא אצלנו. משיכה למאגר מידע עליון. לא בעולם שלנו. שזה מתעורר בו כשאלה על מהות החיים, מטרת החיים, צורך
בגיל...
לחיים, סיבת החיים.
באיזה גילאים אנחנו עכשיו מדברים?
זה יכול להיות מגיל מאוד קטן.
כמו מה?
כמו גיל 6, 7, 8. שכמו הרבה ילדים אז שואלים את עצמם בשביל מה חיים, למה מתים, זה הכל מדאיג אותם. אבל כאן זה תלוי באיזה צורה זה מדאיג. או שזה מדאיג אותו כי זה דבר מפחיד, משהו מיוחד, או שזה מדאיג אותו בצורה יותר גבוהה, אז בשביל מה לחיות, מה החיים, מה סוד החיים. יש בזה הרבה דברים מאוד כאלה שקודם כל ילדים לא כל כך מבחינים בזה. אבל ישנם כאלה שהם נשארים עם השאלה הזאת בתת הכרה. במשך כל החיים בילדות ונערות, ומגיעים לגיל כבר בוגר, ועדיין השאלה בעינה עומדת, ואדם חייב לפתור אותה. לא יכול לעזוב את זה. אחרת הוא מרגיש את עצמו כממש בהמה. יש לו חוש מאוד חזק בלהבדיל את עצמו מבהמה. לא יכול להרשות לעצמו כביכול להישאר בלי לדעת מהות החיים ולהשיג אותו. ממש להשיג. כי בלי זה הוא מרגיש ריק.
והסביבה, אנחנו בתור הורים, או הסביבה החיצונית, יכולה למנוע את הסגירה הזאת?
זה לא סגירה, למה זה סגירה?
את הסגירה של הנשמה בגיל שנתיים?
לא, לתת לו אפשרות להתפתח במה שהוא רוצה. זה יצא בעצמו. אם אדם הוא מתפתח, אם החברה לא מדכה אותו, סביבה, אם לא מדכה, זה לכן לתת לו ספרים, לתת לו להיות, לראות, לרצות, לראות מה שהוא רוצה, להכיר את העולם.
לזה הוא נמשך בדרך כלל, מי שיש לו את הנקודה הזאת?
גם כן, נמשך לזה. אמנם שמחפש כאילו אחרי מהות החיים, אבל הוא חושב שהוא ימצא את זה בעולם. בהיסטוריה, בגיאוגרפיה, בעתיד של העולם, שם באסטרונומיה, ובכל דבר ודבר. זאת אומרת, מחפש סוד החיים, בתוך כל מיני צורות המדע, עד שרואה שלא מוצא.
מה זה אומר לא לדכא ילד?
לא לדכא, זאת אומרת, לא להגביל אותו במה שהוא רוצה לדעת. אלא ההפך. נגיד, הוא לא רוצה להיות ספורטאי, אל תלחץ עליו. הוא לא רוצה ללמוד משהו מיוחד, מוזיקה, רפואה, לא יודע מה, אל תלחץ עליו. זהו, אלה ההפך, מה שהוא רוצה, תן לו מהר מאוד לטום את זה, שהוא יבדוק האם באמת זה שלו.
הנשמה של הילד הצעיר, היא מכוונת אותו למה הוא יימשך ללמוד, כן. שזה שלו, כמו שאתה אומר?
כן, דרך איזה חוכמה, דרך איזה חוכמה חיצונה, הוא יתקרב לשאלה ותשובה על מהות החיים.
ואם הוא לא מקבל את זה? אם הסביבה לא זורמת איתו ולא הולכת איתו על תחום העניין שהוא נמשך אליהם?
לא חשוב, סביבה כל כך כאן לא קובעת, אבל הוא יחפש. הוא ילך ללמוד איזשהו דברים, כאילו זה מקצוע, אבל בכל זאת לא יחזיק בהם.
לפי מה אדם יימשך ללמוד מקצוע מסוים? או תחום ידע מסוים. למה אחד נמשך לתחום ידע כזה, והאחר נמשך לכזה? נגיד לי, יש תאומים, אז זה מאוד בולט מה שאמרת קודם. שאלתי אותך, מה זה לא לדכא ילד? אמרת, תזרום איתו. הוא לא רוצה להיות ספורטאי, אל תלחץ עליו בזה. הוא רוצה ללמוד כזה דבר, מתעניין בכזה דבר, תן לו כמה שיותר מהר ללמוד דווקא את זה. אז אני שואל, לפי מה באחד יש משיכה ללמידה של דברים מסוימים, ולהרש מזה דווקא דהיה, ולמשיכה למה קובע, למה הוא יימשך. למה אחד רוצה ללמוד X ושני רוצה ללמוד Y?
זה הוא מתקרב לגילוי הנשמה.
שמה אומר המשפט הזה?
שבכל זאת משהו לומד בעולם שלנו, אפילו שזה חוכמה חיצונה, אין בה שום דבר, חוץ מלדעת כמה פרטים ואיך שהם קשורים זה לזה. בפיזיקה, כימיה, ביולוגיה, זואולוגיה וכן הלאה, כן? שאנחנו לומדים על הפרטים וחיבורים, כן? בין כל מיני סוגי החומר. אבל זה מקרב אותו בצורה מיוחדת במינו לתיקון הנשמה. הוא עדיין לא יכול להיות שנכנס לזה, עדיין לא הגיע הגלגול שלו, אבל כבר נמצא בהתפתחות הקודמת לזה.
לכל אחד יש דרך אחרת לתקן את הנשמה שלו?
כן, לפי השורש נשמה.
ובהתאם לזה בעצם הוא נמשך גם מראש למקומות אחרים ששם...
כן, אפילו עד כדי כך שדומם צומח וחי, תלוי באיזה רמה הוא מתעניין בהם. או בגיאולוגיה נגיד, כן, תורת המתכות, אני יודע כל מיני דברים, או בבוטניקה, זואולוגיה וכן הלאה. זה, אנחנו לא רואים עדיין שזה גורם להתפתחות הנשמה, אבל כבר בכל זאת העיסוק הזה ברמות כאלה, הוא מכין אותו לאיזה גלגול ששם הוא באמת התעסק בטיפול בנשמה.
מה זה נשמה?
נשמה...
איך זה קשור למאגר הידע שאיתו אותו תינוק נולד?
כל העולם שלנו זה עטיפה לאותה השאלה הגדולה על מהות החיים, שהיא נשאלת מתוך הרצון להשיג את המהות החיים, שהרצון הזה הוא נקרא שורש נשמה.
הרצון להשיג את?
מהות החיים.
זה נקרא...
נשמה.
הנשמה של הבן אדם?
כן. זה לא הנשמה בהתפתחותה, ככה...
ואיך מה שאני אלמד במהלך החיים שלי משפיע על זה? זה הדבר הכי פנימי שיש באדם בעצם?
כן.
רצון להשיג את... איך אמרת? את מה?
שורש נשמה. ודאי.
מה הוא רוצה להשיג בדיוק?
אצלנו זה מתבטא בשום מה אני חי, למה אני חי, מה סוד החיים, למה דווקא נולדתי כך, איך אני חי, איך אני אמות, מה אחרי החיים שלי, וכן הלאה. זאת אומרת, האדם רוצה להכיר בעצם חיים חוץ גופיים.
כלומר?
נו, גוף זה בהמה, יכול להיות שאני חי ללא גוף או לא.
מתי?
לא יודע, אבל אני מוגבל בתוך הגוף הזה.
כרגע
המוח,
כן?
לא נכון, המוח והלב שלי לא מסכימים לזה. לא מסכימים, אני לא רוצה לשרת את הגוף שלי. בשביל זה חי אני, האדם, בתוך הגוף כדי לשרת לי הגוף? נו, תסלחו לי.
המוח והלב, למה הם לא מסכימים?
אז מה הם רוצים?
המוח והלב שלי לא מסכימים לשרת את הגוף.
מה הם רוצים?
אני מוכן לשרת לי הגוף, במידה שהוא חי ועוזר לי להשיג פנימיות החיים. אבל לא שאני חי כדי לחיות.
מה זה פנימיות החיים?
מה שלפני שאני נולדתי, ומה אחרי שהגוף מת. אני הכוונה גוף. אז לפני שגוף נולד וקיים כחתיכת בהמה, ואחרי שהוא נפטר מהחיים האלו בימיים, ומתפרק.
כשאתה אומר לפני שנולדתי, אתה מתכוון לעובר שדיברנו עליו
בהתחלה? בטח, כן.
עם מה... זה הוא מגיע? עם התחושה הזאת הוא נכנס לעולם?
כן. ואחר כך או שנשאר עם השאלה הזאת, או שזה היא נעלמת.
אז הוא נולד בעצם מאוד מאוד פנימי.
בטח. לכן הוא לא נמצא בעצם בעולם הזה. זהו. ואנחנו רק מייצרים את הסביבה שלו. מטיפת זרע של ה... אבא, מטיפת אודם של האימא, אנחנו בעצם מייצבים את הגוף חי, אבל כמו שכתוב הקדוש ברוך הוא נותן הנשמה.
אני חייב רגע להבין משהו. אם הבנתי, רשמתי לעצמי כזה משפט שמסכם את הדקות האחרונות, תגיד לי אם הבנתי נכון. יש באדם אפילו בתינוק, משיכה לדעת מה קורה לפני הלידה ומה קורה אחרי המוות. לזה אתה קורא פנימיות החיים?
כן.
אבל זה כאילו מחוץ לגבולות החיים בכלל.
נכון, אבל...
זה כאילו מה לפני ומה אחרי, אז איך זה...
זה לא אופייני לאדם?
אני שואל.
אני שואל אותך? אלה לדעת חוץ מהחיים האלו. למה אנחנו זרקנו כל ההתפתחות שלנו בתוכנית החלל, בתוך הארץ שאנחנו ניכנס ונחדור, ולתוך ים ועוד ועוד ועוד. למה המדע נמצא במשבר? פעם אחת ולתמיד, בוא נבין. כי היא לא נותנת לנו תשובה למהות החיים שלנו.
שמה זה מהות?
מה יש לי מזה שאני יודע כל מה שיש לי בתוך החיים? מתחילת החיים ועד סוף החיים גופניים. ומה קורה הלאה? אז אני יכול לחיות עוד 50 שנה. מה הלאה בכל זאת?
כשאתה אומר מה...
אני צריך לדעת מה לפני זה ואחרי זה.
למה?
כי שם זה חיים אחרים.
שם זה מחוץ לחיים, אתה אומר.
מחוץ לחיים בימיים. שאני לא חי בתוך הבימה שלי. אבל יש לי איזשהו חלק, איזה רצון מיוחד מאוד, שהוא שואל על מהות החיים האלו. ואני רוצה לדעת, אני רוצה לפתור את הבעיה הזאת לעצמי. ולכן אני אומר, אנחנו הגענו בכל האנושות לשאלה הזאת. ולכן אנחנו נמצאים בדיכוי כזה, בדיכאון, ולכן אנחנו נמצאים במערה שחורה בכלל על כל החיים, ולכן אנחנו לא רוצים להתפתח במדע, כי מה ייתן לנו מדע? מה ייתן לי? לדעת עוד יותר את אותו כדור הארץ? אותו רפת שאני חי בה? אתה מבין? אני רוצה לדעת מעבר לזה, השאלות שלנו היום הן שאלות יותר מהותיות. דורנו נמצא בשאלות הנצח.
מה קורה אחרי המוות?
תגלה ותראה. אפשר? עולמך תראה בחייך, כך כתוב. חוכמת הקבלה מאפשרת לך את זה.
זה מעניין את האדם לדעת מה קורה?
אם זה מעניין, הוא בא לחוכמת הקבלה. אם זה לא מעניין, לא מושכים אותו. עדיין לא התפתח.
ומה קורה לפני הלידה?
הוא נמצא גם כן בממד האחר. כמו שאחרי מוות.
מה זה הממד האחר?
ממד אחר זה ממדים אחרים, רוחניים מה שנקרא. בעולם של השפעה ולא בעולם של קבלה.
כלומר?
כי אנחנו כולנו חיים ברצונות לקבל, כן? לתפוס, לקבל, למלות את עצמנו. אדם שיוצא מחוץ לעצמו, הוא נכנס למימד אחר שנקרא מימד הרוחני או מימד העליון, שהחיים שם, קיום שם, זה לפי הכוח השפעה שאדם מפתח ולא לפי כוח הקבלה.
מה זה כוח השפעה?
כוח השפעה יציאה מחוץ לרצון שלי, שאני צריך לצאת ולחיות ברצונות של הזולת, למלות אותם, לאהוב אותם, להשפיע להם. ואז אם אני כך מכוון את עצמי ומשיג את זה, נקרא שאני משיג חיים רוחניים, עליונים, נצחיים, כי הרצון לקבל שלי הוא מוגבל, ולכן גם מת. והרצון להשפיע שאני רוחש הוא נצחי ושלם, ואני בעצם צריך בתוך החיים האלו להשיג את החיים הרוחניים, נצחיים. וזה נקרא עולמך תראה בחייך.
מה זה אומר להשיג
חיים?
מה זה אומר להשיג תוך כדי מהלך החיים, חיים רוחניים?
להחליף את המגמה. במקום לקבל, להשפיע. במקום לסנות, לאהוב.
ואיך זה קשור לסקרנות והמשיכה לדעת מה קורה לפני שנולדתי ומה קורה אחרי שאני מסיים את
חיי? זה סקרנות בינתיים כזאת, כאילו מדעית, או רגשית פשוטה, אבל בעצם מהשאלות האלה, מה לפני ומה אחרי, בשביל מה אדם חי, אנחנו מגיעים לפתרון של סוד החיים.
למה? למה אני צריך להתעניין במה לפני שנולדתי ומה אחרי שאני אמות.
כי זה חלק הנצחי שלך. והגופני זה, אנחנו עוד מעט נגיע למצב שאנחנו נחליף גוף. בחלקים חלקים, אחר כך אולי כל הגוף. נו. אלא החלק הנצחי, עליו אני שואל, כי זה האני. ולא חתיכת הבשר הזה.
תגדיר את האני הזה.
האני הזה זה משהו שחי נצחי.
יש בי משהו שחי נצחי?
כן.
איפה הוא?
אותו רצון להשפיע שאתה יכול לפתח. אבל הנקודה שלו, כמו טיפת זרע רוחנית, יש בך.
בכל אחד יש?
בכל אחד. רק יש כאלה שבאים יותר בולד, וכאלה שפחות.
אני הזה גם לומד, אני הנצחי הזה, הוא גם באיזשהו תהליך של למידה?
הוא בתהליך הלמידה שנקראת חומת הקבלה.
מה הוא צריך ללמוד?
הוא צריך ללמוד את העולם הרוחני.
מה זה העולם הרוחני?
איך להשפיע? איך להתקשר לאחרים, איך לאהוב את הזולת במקום לסנות, איך להיות קשור לכולם במקום להיבדל. ואז בצורה כזאת הוא יוצא מהגבולות שלו, ומתחיל להרגיש את המציאות חוץ גופית. והגוף נשאר וחי כמה שצריך לחיות, ואדם כבר יוצא לעולם הבלתי מוגבל החיצון העליון.
אם אדם לומד לאהוב, כמו שאתה קורא לזה, אז מה הקשר להתמזגות שלו עם הנצח?
זה, הוא נדבק לנצח.
למה?
כי ההשפעה היא כבר נצח. קבלה היא מוגבלת, כמה שאני יכול לקבל, אבל כשאני משפיע, אני חי באחרים, ולכן זה נצחי.
זה מימד אחר כביכול?
זה מימד אחר. חוקים אחרים.
זה נקרא לפצח את סוד החיים?
כן.
לעבור מימד?
בהצלחה.
תודה רב לייטמן, הזמן נגמר. תודה יעל, תודה גם לכם. חיים חדשים, כל טוב, להתראות.